אז הייתי נכנס תמיד עם משקפיים, קפוצ'ון וזה. מזמין שתי מנות בשוארמה. תקל ימינה, אני רואה את ארז. מה? שוארמה בא ביום של משחק, אה? אמרתי לו, לא, 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 לא בשבילי, לחברה. ואז הוא אומר לי, שתי מנות, אה? טוקס פודקאסטים.
שלום לכולם, שלום למאזינים ולצופים. האורח שלי היום מספר 8 הגדול של הכדורסל הישראלי, אולי ה-4 הכי גדול של הכדורסל הישראלי, מקום רביעי ברשימת כל הזמנים בנבחרת ישראל. קודם כל, מזל טוב.
על מה מהם? על החתונה.
טבעת.
כן.
נכון?
נכון.
מה, איך עושים דבר כזה במפתח עם כמה שנים? כאילו, זה שוס, אני חושב אולי לאמץ את זה.
קודם כל, אתה לא יודע כמה פעמים אני שומע את המשפט הזה, על הלאמץ את זה, כאילו, למעשה, כאילו, מה אומרים, מה אמרתי פה? כאילו, בדקתי, ראיתי שבסדר, נכון? כאילו, זה התחושה, נכון? ראיתי שבסדר, ואז אני כאילו...
ואז הילדים שלכם הם שושבינים.
זה היה מדהים. זה הייתה חוויה מדהימה. אני חושב שהילדים שלי לא מעריכים את זה מספיק עכשיו.
הם עוד לא יודעים את זה.
הם לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. הבן הגדול הביא את הטבעות, הבת הקטנה האמצעית, פזרת הפרחים, והקטנה הקטנה עוד לא שם.
תחשוב, אבל הקשנת להם חלומות, כי הרי הדודים נניח שהם מתחתנים, אז תמיד לוקחים את האחיינים.
נכון.
אז פה זה כאילו, הם כבר במדרגה הראשונה.
כן, הם, אגב, הם לא ידעו עד אותו יום.
באמת?
אי אפשר.
טוב, בסדר, אבל אז איך אתה מבין לילד שלך?
אני לא בונה על ילדה בת 5 ועל ילד בשביל שידעו לשמור.
אמא, שומע, אתה היום את מתחתנת היום בערב.
כן, משהו כזה. אז באותו יום שהורדנו אותם אצל ההורים שלי, זה... אמא שלי סיפרה עליהם שבעוד כמה שעות האירוע.
וואי, זה מדהים.
וזה היה... קודם כל זה הייתה... אני יכול לדבר על זה היום, זה היה לי עומס נפשי מאוד מאוד גדול לדבר הזה. כשלקחתי לעצמי את האירוע הזה, אמרתי, מה בעיה? תכנן חתונה, כמה טלפונים? וסיימנו את העניין. לא האמנתי, תמיד שאמרו, מארגנים חתונות, זוגות וזה, אף פעם לא האמנתי.
כמה זמן התקנת חברים לפני ומשפחה?
כמעט משהו באזור החודש, רק בגלל שזה היה ביום שבת בשעה 5:30 אחר הצהריים, ובו, רוב בני גילנו זה הורים לילדים קטנים וכאלה, אז הייתי צריך להודיע להם.
לוגיסטיקה.
לוגיסטיקה, ילדים, בייביסיטרים, כל הדאגות האלה. אז הייתי חייב להתריע מראש, לפחות, לפחות לא שבוע, שבועיים מראש, לחודש, שאנשים יתארגנו על בייביסיטינג כמו שצריך. וזהו, והיה אירוע מיוחד.
אחלה מזכרת.
אירוע לא רגיל לחלוטין. כאילו, אני לא יודע אם יש עוד אחד כזה, לפי מה שאני שמעתי, עוד לא. אף אחד לא עשה... יכולים לעשות להציע בהפתעה.
כן, כן.
אבל חתונה בהפתעה זה לא...
מדהים.
עוד לא היה.
קיבלה את זה יפה, אני מאמין.
כן. ואתה יודע ש... לא, זה מצחיק, היא הייתה ביום אחרי, היא הייתה, אספר ככה. יום אחרי הלכה בשוק, יום שני אחרי, עוד יומיים, הלכת בשוק, אתה תגידי מה קורה איתך? איפה החיוך? מיליור, אני בשוק עדיין, אני צריך להבין, אני נכנסתי לאולם, חיכו לי 250 איש, ותוך שנייה הכניסו אותי להתלבש, ותוך שנייה הייתי בחופה, ודקה אחרי אמרו לי על הקדימה לרחבת החוגים, לא ראיתי את האולם, לא ראיתי את החופה, לא ראיתי איך...
לא הייתה מעורבת.
היא לא הייתה מעורבת בכלום.
זה לא יודעת מה קורה...
אגב, אני מכיר אותה, ובגלל זה גם היה לי את האומץ לעשות את זה, כי הרבה אנשים מסביב אמרו לי, איך יש לך אומץ לעשות כזה דבר, כאילו, שהיא לא תיפגע, שהיא לא ארגנה, שהיא לא התרגשה לפני. אבל אין לה בעיה, היא אמרה לי אפילו, את הבר מצווה של אלה, אתה יכול לעשות אותה גם בהפתעה.
אז פרשת מכדורסל, מה הקטע של נגרות? סליחה, כאילו, אני רואה שקודם כל אתה עושה עבודה מדהימה לפי התיק עבודות שלך, וראיתי גם...
אגב, כל התמונות שהעליתי לאחרונה, זה הכל מהבית שלי.
מה זה מהבית שלך? כאילו, אתה
עברתי לבית פרטי ברמת גן.
אוקיי.
ולקחתי עצמי פרויקט לבנות את הבית, זאת אומרת, כל דברי הנגרות.
מאיפה בשיגעון הזה?
אז קודם כל, נגרות תמיד אהבתי. תמיד אהבתי לעשות דברים בעץ.
גם בילדות?
גם בילדות. שוס, הנה סיפור, בויטוריה, ששחקתי בספרד, היה לי חניון תת-קרקעי מתחת לבית, גרתי בבית פרטי עם חניון מתחת לבית. ואת החניון הזה הפכתי למיני נגריה.
די.
אבל עוד פעם, זה היה בלי רוב הכלים שיש לי היום. זאת אומרת, הכלים שאני עובדת הם מאוד מסוכנים. ולא יכולתי להסתכן באיזה מסור מסוכן. עכשיו אני
משחק... ככה זה בום.
משחק שני משחקים בשבוע, ברמות הכי גבוהות שלי יש באירופה. אתה לא יכול לבוא להגיד להם, נחתכתי מהמסור. אני עכשיו... שלא נדבר על דברים של אצבעות וכאלה, שאתה יודע, נגרים זה...
אבל זה מדהים, כאילו, אתה יודע, אתה עדיין עם המשפחה בנדלן, עם העסק וכו', אבל לראות כאילו את ההובי שלך היום למסור וכל הדברים האלה של העץ, יש לך זמן פנוי היום?
לא.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי איך את הרוטינה הזאת שכל יום אימונים, אתה יודע מה קורה, אתה שומע על הגוף שלך.
נכון.
אתה יכול להיפצע גם, שחס וחלילה, אבל המסגרת היא שונה היום בחיים.
המסגרת היא שונה בעיקר, ונגעת בנקודה מאוד מאוד קריטית, בהבדל בין מנהל למנואל. כשאתה משחק כדורסל, לא משנה באיזה קבוצה, אתה מנואל.
נכון. פה אתה מנהל של עצמך?
פה אני מנהל של עצמי. אני יכול, אפשר לדבר. איך באתי עכשיו מהיציקה לפה? אם אני עובד באיזשהו מקום, אומרים לי, אדוני, אתה לא יוצא לשום מקום, יש יציקה.
כן.
אתה לא זז. אבל אני אדון לעצמי בעסק שלנו. אז בקטע הזה, אני צריך לדעת, אני לומד. אני עדיין לומד לנהל את הזמנים כמו שצריך. אני עדיין לוקה בחסר בזה, אני מודה.
יש לך זמן יותר עם הילדים?
יש לי זמן להיות יותר עם הילדים. אני...
קטע מנהל.
אני נוטה, אני נוטה לא לפספס ערבים בבית. זאת אומרת, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה, לא הייתי ב5-6 בבית. אפילו לפעמים ב4. אני רוצה, מעדיף לחזור הביתה, להיות עם הילדים, לבלות איתם את ה3-4 שעות האלה.
זה ממלא.
אנחנו ניגע באיזה נקודה שאני זורק אותה, זה דיון שלם. אני בטענה שהילדים נשארים עד 4, שזה לא דבר בריא.
בצהרון?
בצהרון, זה מי איזה מין הרגל כזה, כי היום אנחנו, כי? הדור שלנו לא חווה את זה.
אז אנחנו ידענו באחד בבית, צהריים, לך תזרוק, לך תכין שיעורי בית.
נכון, והיום איזה, אנחנו חיים בעידן ששני, רוב המשפחות, רוב הבתים בישראל צריכים להוציא את שני ההורים לעבוד. וזה גורם לסיטואציה שילדים בסוג של מסגרות עד 4.
נכון.
אז אני אומר, לפחות עד, לפחות ב3-4 שעות האלה, להיות שם, באמת בשבילם, כי גם ככה רוב היום הם לא איתנו.
אני תמיד, שואלים אותי, מה אתה עושה בחיים? אני אומר, אני קודם כל אבא לשני ילדים, כי קודם כל זו זכות מטורפת.
מדהימה.
ואני אבא מאוד מעורב. זאת אומרת שהעבודה שאני נמצא כבר 20 שנה במיקרופון, אין לי מסגרת קבועה. זאת אומרת שיש יום אחד משחק, צריך לצאת מהבית ב4. אז אני יודע שאני מוציא את הקטן ואת הילדה הגדולה בשעה 2-2.5, כן. איתם, לוקח אותם לרעות, ואז יוצא למשחקים. אבל הזכות הזאת להיות איתם, גם אחר הצהריים, גם בערבים, גם בבוקר להכין, ולהיות איתם, אני לא יודע כמה זוכים לזה, אתה יודע, בעיקר החבר'ה שלנו בגילאים האלה.
נכון, רוב, כמו שאמרתי, רוב האנשים במשרות מלאות, ושני ההורים ביחד, סיטואציה לא פשוטה. בדיוק ראיתי על זה איזשהו מאמר כזה ש... שמשכנת להורים שלנו הולכים באזור ה7-8 שנים, ואנחנו הולכים היום אותה ל30 שנה, והילדים שלנו, אני לא רוצה לחשוב לאן זה הולך.
מי שאני עדיין חוסך לילדי פעם ב', אתה יודע, קצת שיהיה להם איזה אוויר לנשימה בעוד כמה שנים.
אבל חלק גדול לא.
אפרופו משפחה, כמה משפחה באמת לפתע אותך בקריירה במשך הילדות שלך? מגיל ילדות בפתח תקווה, עד רמת גן, ואז...
אני בטענה שכל ספורטאי, שמגיע לרמות הגבוהות, צריך מסביבו.
משפחה תומכת.
משפחה תומכת. ואם ניכנס עכשיו לכדורסל, כי אנחנו בכדורסל, אני לא מכיר אף אחד מהכדורסל שאין מסביבו משפחה תומכת.
אוקיי.
אף אחד. כל שם שתעלה, אני אגיד לך מישהו מהמשפחה שלו, אם זה האבא או האמא או האח או מישהו שם, דוחף מאחורה או כולם ביחד.
אוקיי.
אבל תמיד יש שם איזה מישהו מאחורה שדוחף, שתומך, כי... לא סתם מעט ספורטאים מגיעים להגיע לרמות הגבוהות. זה מאוד קשה, מעבר לזה שצריך להיות טוב. יש גם את הפן המנטלי, שהפן המנטלי, אני חושב שכל אחד באיזושהי נקודה, יש לו נקודת שבר שלו, או נקודה שהוא פחות טוב בה, ושם צריך את התמיכה.
כשאתה היית בספרת, הרגשת את הנקודת שבר הזאת?
הייתה לי שם את הנקודה הכי גדולה.
כן.
הייתה לי שם את הנקודה. היה משחק נגד מכבי, אוקיי. נקודה ספציפית. היום סתם נגד מקבי, דיברתי על נקודה מספר פעמים, כי זה באמת נקודה שמבחינתי היא הכי קשה, המנטלית הכי קשה, ואגב שם לקחתי מהנקודה הזו שתי דברים, אנחנו נגיע לזה עכשיו. היום סתם נגד מקבי, בויטוריה, אצלנו, בויטוריה. עכשיו, אתה יודע, בויטוריה זה הרחוק, יצא לך לבויטוריה?
לא. אבל אני יודע שזה לא...
זה חבל הבסקים, זה צפון ספרד. אתה טס למדריד 5.5 שעות, ואז עוד שעה לבלבאו, ואז עוד שעה באוטו. זה להגיע לשם איזה מסע של 12-13 שעות.
כן, כן.
והייתי רוב הזמן שם לבד. אתה יודע, במשפחה בא לבקר קצת בהתחלה הזה, אבל בסופו של דבר כל אחד חוזר לעניינים שלו, וגם אני בעניינים שלי, זאת אומרת, אבל בערבים,
לבד. אתה חוזר הביתה לבד.
ואנחנו לא בעידן של הפייסטיים ווואטסאפ ופייסבוק, אנחנו מדברים בעידן הסקייפ. בעידן הסקייפ שמתחבר, לא מתחבר. לרוב לא מתחבר.
הרעשים המוזרים.
לרוב לא מתחבר. שנייה, רגע, מה קורה? התנתק. לא משנה. קיצור, הכל כזה מסורבל. והיה מסע עניין מקבי, והזמנתי 10 אוהדים על חשבוני, שיבואו למלון, שאהבתי אותם, מתוכם היה אילן השואל ועוד כמה חבר'ה. למלון, הם הזמינו את הטיסות, אני הזמנתי את המלון 2 לילות או 3 לילות, משהו כזה. וסידרתי להם את המלון, ואחרי המשחק באו לכל האוהדים ועוד כמה שחקנים, והחברה שלי בזמנו הייתה איתי אז בא, ואבא שלי, קיצור, חגיגה בבית אצלי אחרי המשחק, ניצחנו. וחגיגה בבית אצלי אחרי המשחק, איזה 15-20 חבר'ה יושבים, והוצאתי שתייה ופיצוחים, ויושבים כולם, ועברנו ערב בערתי את החברים. ויום אחרי, כל מכבי טסה, האוהדים טסים, החברה שלי חוזרת לצבא, אני הולך לאימון, אני חוזר, והבית ריק.
בית ריק, בום.
מההי הזה, וזה ההי שאני לא יכול להסביר אותו, כי אני לא, לא, אני לא מגיע, לא קרוב לזה בחיים הנוכחים, הטבעיים שלי.
זה צריכת בנג'י של אנרגיה.
אני קיבלתי טלטלה ברמה שהייתי, אני חושב שאולי הפעם היחידה שממש נשברתי, התקשרתי לסוכן שלי, אמרתי לו, עכשיו, כרטיס טיסה, אני חוזר הביתה.
באמת?
אומר לי, מה, אתה השתגעת? אמרתי לו, עכשיו, תזמין לי כרטיס טיסה, אני חוזר הביתה, לא רוצה להישאר. אמר לך, זה בעיה ברמה של חרדה שאני לא הייתי קרוב אליי פעם. ואז הוא אמר לי משפט שלקחתי אותו לכל החיים, אמר לי, תקשיב טוב, אני מבין שאתה נמצא באיזושהי נקודה נפשית לא פשוטה. תשתה משהו, לך לישון, בוא נדבר מחר בבוקר. וזה נכון, זה אחד הטיפים הכי טובים שקיבלתי בחיים שלי.
לך לישון ולרגע.
כן, לך לישון, לרגע, אתה הרבה פעמים בלעת הרגע רוצה לעשות איזה משהו, ואז יום אחרי, אתה יודע שאם היית עושה אותו, היית מתחרט עליו. אז זה אגב, הרבה פעמים שאני בלעת הרגע, אני אומר רגע, חכה שנייה, אני יודע מה אתה רוצה לעשות, אם תרצה לעשות את אותו דבר מחר בבוקר, תעשה אותו. אבל סביר להניח שדברים משתנו עד מחר בבוקר. תרגע, תחשוב, מה ההשלכות, מה יכול לקרות. כמובן שנרגעתי, אפילו אחרי כמה דקות. אפילו כמה דקות.
היית צריך לפרוק את זה.
הייתי צריך להוציא, כן, הייתי צריך להוציא את זה, אבל היה צריך להבין שבאותה נקודה זאת הייתה נקודת משבר מאוד מאוד חזקה.
תגיד, הספרה 8, מאיפה הגיעה?
הספרה 8, סיפור.
רגע, בבליך איפה היית? בבליך היית מספר?
וואו, לא זוכר. בגליל, אבל הייתי 11.
היית 11.
יפה, ואז חתמתי במכבי, והיה 11 במכבי, היה שרון ססון.
נכון.
ואמרתי, הלכתי למוני הביתה, אמרתי, טוב, מוני צריך לבחור מספר. הלכתי למוני בבית ברמת אביב, אנחנו יושבים, אמרתי, טוב, פנוי 13 ו8. 8 היה שחקן נחמד, קראו לו אנטוני פארקר. אנטוני פארקר בדיוק עזב, הוא היה MVP של אירופה, הלך ל-NBA. עכשיו אמרתי, שמה, 13, לא יודע, לא מתחבר לי, לא בא לי טוב.
זה השרס, אבל לא משנה לפי
כן. כן, אבל לא אהבתי את המספר, אני לא אהבת המספר, לא מכיר את השם משהו.
אוקיי.
שרס,
יש בזה משהו. כן, אבל...
הכי מרגש באירופה, לפי דעתי, בכל הזמנים.
אוקיי.
לא הכי טוב, הכי מרגש. ואז הוא אומר לי, טוב, אז נשארת להם 8. אמרתי לו, אין לי אומץ. אומר לי, מה? אמרתי לו, תשמע, בן אדם שנתיים MVP של אירופה, אנטוני פארקר, מה אני אשם לקחת את 8 הזה, 8 צהוב? ואז הוא אמר לי משפט, אמר לי, ליאור, היה 8 של פארקר, יהיה 8 של ליאור. כך יש לך את הברכה ממני. וככה לקחתי את השמונה במכבי.
הייתה באמת השנה הראשונה במכבי?
השנה הראשונה הייתה למעשה מבחינתי גם הפתעה בשביל עצמי.
בכל זאת, להגיע למכבי תל אביב, ישראלי.
בגיל 20.
גיל 20.
למרות ש...
אגב, אצלך הכל קרה כל כך מהר.
הכל קרה כל כך מהר, למרות שבאתי פעמיים חמישיית העונה.
כן, אבל אני מדבר, הכל קרה כל כך מהר גם בקריירה שלך. זאת אומרת שיש שחקנים שמן הסתם יש להם את המדרגות עד שהם מגיעים... המדרגה התחתונה זה נבחרת הקדטים, נבחרת הנוער, והעתודה, ואז בוגר... אצלך אתה הגעת ישר לנבחרת העתודה, אם אני לא טועה.
ישר לעתודה, ולא זומנתי גם לטרום.
בבקשה, אתה
מבין... יש טרום קדטים, טרום נוער, לא זימנו אותי לטרומים.
מגיל 17.5-18 וגיל 20, אתה כבר כאילו, וואו, בזה...
למי שמקשיב ולא מבין מה אני מתכוון,
זה להתחיל בגיל 50.
יש נבחרת נוער ונבחרת קדטים שבסוף נשארים 12-13 שחקנים, לפעמים הם הולכים אחד יותר בשביל לשמור מפציעות. ויש בחינות, שבבחינות נבחנים 100-150. לא זימנו אותי לטרום. זאת אומרת, לא חשבו אז שאני ב-100-150 הכי טובים בארץ. אגב, יכול להיות שבאמת לא התאמתי באותה תקופה, והפריצה המקצועית הגיעה בשלב יותר מאוחר. אבל...
אבל מי מין בך? חוץ ממך?
הרי למישהו... יש כל מיני אנשים
בדרך שאני... אתה צריך איזה מישהו שיתחוף אותך.
יש כל מיני אנשים בדרך שאני יכול להגיד שהם הצביעו על הפוטנציאל, אבל אני רוצה להגיד דווקא משהו עצוב פה בעניין הזה. כמה אנשים נפלו בדרך
מלא.
שהיו בנקודה כמו שלי ולא אמרו אני מאמין, אני יכול או סתם ההורים שדוחפים כדי שתהיה בחוג ולא תהיה מלא.
מלא, אבל אני רואה עכשיו סתם נורא את הנבחרת לאנדר 14, בסדר? ביום אחד אני רואה שיש שם, בסבב אחד, יש 7 סבבים ביום, סבב אחד, עכשיו 30 שחקנים, צריכים לנפות, צריכים לבנות סגל, איך אתה בונה סגל? תראי כמה פספוס של שחקנים יש לך בדרך.
מלא. מלא, ואני אומר לך, יש סיפור אחד שהוא מאוד מאוד הקריט, אני בונה עכשיו הרצאה.
על?
על הקריירה, על החיים, כי אני חושב שיש לי סיפור מעניין, כמו שאמרת, מתחילים את התחנות מוקדם יותר, ואצלי זה קרה מאוד מאוד מאוחר, וכל הקטע של ההכלה הזאת, אם תסתכל על זה רגע בטווח זמן, אוקיי? גיל 17 וחצי, אני מוזמן בפעם הראשונה לנבחרת ישראל.
אוקיי.
ובגיל 20 אני במכבי.
בגלל זה אני אומר, זה כל כך, זה ממש לא...
אני לא חושב שחמטי. אני לא חושב שאי פעם מישהו עשה את הצעת, זאת אומרת, היו כוכבים שסומנו מגיל צעיר, והגיעו בגיל 18 גם למכבי. אבל הם זומנו מגיל צעיר, זאת אומרת, כספי, יותם, אפילו מהדור שלי, רבי לימון, זה אנשים שסומנו בגיל זין חט, כבר ככוכבים הבאים. זאת אומרת, כולם עקבו אחרי ההתקדמות שלהם, אחרי מה שהם.
וכשאתה מגיע לכוכב, אז אתה יודע שאתה מגיע לקבוצות מסוימות ששם אתה יכול לפרוץ.
נכון.
אז בכל זאת אתה מגיע למכבי בתל אביב, ששם, אוקיי, כמה ישראלים הצליחו שם ברמה של דקות משחק, ברמה של הילה, ברמה
של... מעט מאוד. מעט מאוד.
איך באמת התחושה להגיע למצב כזה, ולשבור את התקרה הזכוכית.
בשביל זה אני ממש איפשהו גם קצת הפתעתי את עצמי, ואתה יודע, תמיד אני טוען בחיים שצריך גם מזל.
מקום זמן להיות בו.
ואני חושב שהמזל שלי גם היה שנבן ספחיה הגיע.
הוא האמין בך.
הוא האמין בי, הוא בנה אותי מנטלית, היה אימונים שהוא כל כך כל כך גהר בי, ונכנס בי, שניתי עם דמעות. עם דמעות בעיניים, גרון חנוק, עוד שנייה בוחק כמו ילד קטן, ואז הוא יורד במדרגות, ושם על היד ומחבק אותי.
זה היה נבן. ואומר משהו, כאילו, שאתה כבר הבנת כבר לבד, שהוא עושה את זה באמת
מאכפתיות. כי הרבה פעמים הוא היה רואה שהוא קצת מגזים אולי, אבל מצד שני, אני הייתי מדבר עם עצמי ואומר, רגע, הוא גוער בי, הוא מנסה לשפר אותי, אבל מאידך הוא גם נותן לי לשחק. אני לא חושב שהרבה מאמנים, אפילו ישראלים, היום מנסים לשחקן בין 20, פוטנציאל טוב ככל שיהיה, לשחק בחמישייה ביורוליג. לפתוח על בסיס קבוע, חמישייה ביורוליג. תפתח, תשחק, תעשה טעויות, תראה לספסל, תחזור בחזרה, אני אצחק בך, אני אכנס בך בווידאו, ומשחק אחר, תתעלה עוד פעם ולשחק. אני לא חושב שהיה הרבה כאלה. אם בכלל.
אז
לא מדבר על שחקנים, על מאמנים גם.
ספחיה,
נכון, נכון, בשביל זה אני יודע להעריך גם את הסיטואציה.
חיבור של מאמן ושחקן זה נקרא לו.
ממש. ואני יכול להגיד לך שאני מעריך אותו ואוהב אותו, גם ברמה האישית עד היום, גם על הרגעים הקשים שהיה. לא בקשר ברמה הזה, אבל נגיד שהוא הגיע לארץ עוד מזמן, הוא שלח לי הודעה וירדתי, הוא היה פשוט מתחת לבית, הוא יודע איפה אני גר, אז ממש ירדתי ונפגשנו, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, מי שמכיר אותו גם ברמה האישית, הוא יודע שהוא
קסם,
חם כזה,
קסם.
הוא נכנס נגיד לאולם, הוא אומר שלום לכולם, מהמוכר במקדונלדס, למנקה, לשומר, למנהל קבוצה ולבעלים של הקבוצה, הוא נכנס, אומר לוחץ יד לכולם, אומר שלום לכולם.
אני חשפתי אליו במסיבות עיתונאים לפני גביע. תמיד אנחנו עושים את המסיבות עיתונאים, אז כשהוא מגיע, אתה באמת רואה את דפוס ההתנהגות שלו.
הוא אחד האנשים הכי מנומסים שהכרתי בחיים. הוא היה נכנס, אני אומר לך, לברמת המנקה בארנה.
לא פוסח מעל אף אחד.
נכנס, לוחץ ליד, מוריד את הראש, אמר לו, גוד מורנינג, וממשיך הלאה. לכל אחד, וזה היה נועל, זאת אומרת, זה לא היה הצגה. זאת אומרת, הייתי רואה אותו נכנס לבד, לאולם, והוא עושה את זה. זאת אומרת, זה לא היה הצגה בפני הטלוויזיה, או בפני אנשים, או בפני קבוצה. זה היה הוא, זה היה בן אדם, וזה אחד הדברים שלמדתי ממנו.
גליל עליון, כשהגעת לשם, זה סוג של חממה, אקדמיה, מקום בלי לחץ תקשורתי, אתה מסיים אימון, אתה בנהר הירדן, אוכל חדר אוכל.
אגב, בנהר הירדן הייתי הולך לפני כל משחק.
זה משהו...
משחק בשמונה, כן. צריך להיות שעה וחצי לפני משחק באולם, אני בשש בנהר הירדן שותה קפה, כל החיים שהייתי שותה קפה לפני המשחק.
ואוכל
לחם. קרת כוס קפה ואוכל לחם וקורסון, יפה. אתה יודע, אתה מכיר אותנו.
טוב, נו, חוויתי איתך נבחרת. אני ראיתי כל דבר, צריכה קטן, מה אתה...
כל דבר, יש לי את ה... לא יודע אם זה אמונות, או שהייתי רוצה להגיע על בטן מלאה, לא טוב לשחק על בטן ריקן.
אבל למה דווקא לחם, אגב? כאילו...
אני מאוד אוהב לחם, זה ממלא, אני... בכלל, כל הקטע של תזונה אצלי באופן אישי היה קצת שונה משל כולם, כי גנטית אני קצת שונה.
כן.
היום אני יכול לספר סיפורים קצת מצחיקים.
טוב מאוד.
רוצה לשמוע סיפור מצחיק על ארז אדלשטיין?
בנבחרת.
משחק של...
בנבחרת?
במכבי.
אוקיי.
משחק של מכבי. עכשיו, בליגה הישראלית היינו הולכים הביתה, זאת אומרת, אחרי אמון הבוקר, במשחקי יורוליג היינו הולכים לאכול במלון, והולכים לישון במלון. והלכתי לאכול שוארמה. לא נגיד איפה, במקום מוכר, אבל... ברמת גן, הרוב יכירו. אבל אני הולך לקנות שתי מנות לפני יום של המשחק, ולא היה מפריע לי, זאת אומרת, וזה דיברתי איתך על הקטע, שזה היה מרגיש, להפך, זה היה מרגיש לי שאני, נותן לי כוח.
אוקיי.
והייתי קצת מתבייש שהייתי נכנס למקומות של אוכל פסט פוד כזה, או כזה, כי כבר, אתה יודע, הייתי במכבי, בשיא הקריירה, נכנס.
מסתכלים עליך פתאום.
כן, ואתה גם, אתה לא איזה מטר 80, אתה 2.05 מטר, גם בגובה, ואז ישר מזהים. אז הייתי נכנס תמיד עם משקפיים, קפוצ'ון וזה. מזמין שתי מנות בשוארמה, ואז מישהו בא לי, אומר לי, הג'ינג'י רוצה להגיד לך שלום. אני כזה מסתכל ימינה, אני רואה את ארז יושב על הבר שם על הזה, ואני אומר לו, ארז, מה שלומך? ואז אומר לי, מה? שוארמה ביום של משחק, אה? ואז כזה מבוכה, אמרתי לו, לא, 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 לא בשבילי, לחברה. מסתכל עליי, מה זה שלה, ואני... ואז אומר לי... שתי מנות, אה? הלאה על השתי מנות.
ענק.
אז אמרתי לו, תפסת אותי. אז קיצור, זה היה לי סיפור טוב.
הקטע של תזונה שלך מיוחדת לפני משחק?
אני לא הרגשתי אף פעם שאם אני אוכל פסטה או אוכל פיטה, אני ארגיש טוב יותר או רע יותר. אני לפחות, אני מה שהרגיש לי חשוב זה שהבטנה שלי תהיה מלאה. מה שכן היה לי מאוד חשוב, אני חושב שידעתי מאוד להזין לגוף שלי. אחד זה ידעתי... היום אני יכול להגיד את זה, אין לי בעיה. הרבה פעמים היו קוראים לזה קצת עצלנות. אני ידעתי לחלק את העומס שלי כמו שצריך. אני ידעתי שאם אני אשחק שתי משחקים בשבוע, 30-35 דקות, ובמשחק אני מביא את הגוף שלי לקצה גבול היכולת, אני לא יכול עוד להתאמן 3 פעמים בשבוע פיצוץ. אבל זה מתכון לפציעה מבחינתי. אני מכיר את הגוף שלי, אני מרגיש, אני יודע מתי אני פחות בשליטה על הגוף, ובוא, נהיה רגע אמיתיים, בשנייה יכולה להרס לך הקריירה. תנועה לא נכונה, הרצועה הסתובבה, אתה לא חוזר לכושר, ירדת לקבוצה בליגה שנייה, ליגה מבחינת רמה פחות טובה, וזה שלך נהרסת. נהרסת בשנייה. ובשביל זה תמיד אמרתי, תשמור על הגוף, תשמור על הגוף, תשמור על הגוף, ומבחינה של התזונה הרגשתי שפחות קריטי, אבל כן הרגשתי שמאוד קריטי, שעות שינה ועומס האימונים.
אבל ניסו לשים לך ברקסים, כאילו לתת לך, נוגמה, מאמני כושר. הם רואים מה תוכן, תזונאי
נכון.
היית עם קובלסקי, היית עם קובלסקי זוכר בנבחרת, גם במכבי, היית גם
היו תזונאים שאומרים לי מה אכלתם, ואמרתי להם, אכלתי קרואסון לפני שבאתי, והם משתגעים, אומרים לי, למה? והייתי אומר להם, בואו נעשה כזה דבר. תמדוד לי אחוז שומן, אם אני מעל 6%, אני עכשיו מפסיק לאכול קרואסונים. הייתי על 5%, 4.5% שומן, שחיף. רק רוצה לאכול, רעב ולא משמין. אוכל מה שבא לי ולא משמין. ואז הדבר השני, אמר לי, אתה חושב שזה מכביד? אמר לי, כן. אמרתי לו, בוא. הייתי עולה למעלה בלי חימום, שתי רגליים, שתי ידיים, דופק שתי דנקים אחורה. אמרתי לו, עכשיו אתה חושב שאני בסדר? ולא היה להם מה להגיד בעניין הזה. כי הייתי אומר, תקשיבו, אני יכול לשקר לכם. אתם חושבים שאני אשקר לכם? אני אשקר לכם. אני לא משחק את המשחק הזה. אני לא משקר לאף אחד. אני אומר לכם את האמת. זה הגוף שלי, הוא בריא, הוא חזק, גם ממה שאני אוכל לפעמים שהוא פחות טוב. שלא תבין, לא הייתי אוכל עכשיו...
לא משנה, אבל אתה...
אמבורגר לפני משחק יורוליג. לא, הייתי אוכל באותו יום, ארוחה, במלום, סודר וזה. אבל הרבה פעמים זה... בוא נגיד שאם הייתי אוכל אמבורגר, זה לא מפריע לי.
כמה קשר עם עמית גל והחברה של גליל היה מיוחד?
הקשר עד היום, שבוע שעבר הוא היה אצלי.
עמית?
כן.
אליו!
הוא בא לארוחת בוקר, הוא לא הצליח להגיע לאירוע, הוא הרגיש לו טוב. הוא שלח לי באותו יום שעם 39 חום, והוא על הפנים, והוא הגיע לארוחת בוקר שיום שישי שעבר. שישי שעבר, לפני שבוע.
בכל זאת, כשאתה מגיע לגליל, יש לך דמות כמו עמית, ויש לך, אתה יודע, זה... מי אותך שם, אורן אמיאל, אם אני לא טועה?
אורן וארז ביטמן בהתחלה, עם חנוך.
ומה אתה לא היה עוזר מאמן שם גם?
אורן אמיאל ועודד.
היית עם יוגב גם, לא?
בטח.
זהו, כשנדבר על הגליל...
מה עם יוגב? אתה עושה, הקבוצה השנייה שלנו, השנה השנייה שלי בגליל, הייתה השנה הכי יפה בחיים שלי.
כי?
הייתה לנו קבוצה מושלמת. הייתה לי הפריצה שלי, זאת אומרת, לתודעה.
שזה גיל 19.
כן, פתאום התחלתי לעשות מספרים של... הממוצע שלי היה 20 נקודות בליגת העל. 19.6, זאת אומרת, הייתי עם המובילים, עם הזרים, שתמיד, כי אני זוכר שהייתי עם 18-19 נקודות בממוצע למשחק, ממוצע.
כן.
שהישראלי אחראי עם איזה 10-9, כאילו. זה היה כזה.
אבל בשביל להגיע למספרים האלה, אתה צריך גם... מן הסתם חבר'ה שיהיו איתך ב...
וזהו, ועכשיו אנחנו מגיעים למה השנה הזאת הייתה הכי כיפית. קודם כל, הפריצה שלי האישית, החברה הראשונה שלי, שזה גם, יש לזה השפעה, ומשה מזרחי, אנטון קזנובסקי, אבי בן שימול, אבישי גורדון, ועוד איזה שתיים, שלושה חבר'ה צעירים שהיו מאוד מאוד נחמדים, עודד מאמן שהוא אז היה חבר, פחות, יותר חבר ממאמן, היום הוא שינה את, את האור שלו, וכאילו הכל היה כל כך מושלם, מושלם, המחז, זאת הייתה שנה חלומית, היינו יוצאים וצחוקים, ואחרי אימונים ונפגשים ביחד, פשוט הייתה שנה חלומית.
אתה יודע שמשם הגעת למכבי, ובאמת ההתאקלמות שלך במכבי וכו', ופתאום העילה מסביב, אתה נמצא במועדון עם המותג הכי גדול, אולי באירופה, בארץ, בטח ובטח שכן. הלחץ קיים? כאילו אצלך, שאתה מגיע ואתה אומר, אוקיי, אני דורך בך, נוקיה, היום זה מנורה. אתה מסתכל סביב ואתה אומר, בונה, הכל קורה לי כל כך מהר.
נכון. חד משמעית כן, חד משמעית כן. הייתי אומר את זה לעצמי, הכל קורה לי מאוד מהר. יש איזה משפט שהוא מגיל צעיר, אני מאוד מאוד אוהב אותו. הוא אומר, זה לא הלחץ ששובר אותך, זה הדרך שאתה סוחב אותו. עכשיו, הייתי שבוע בהרצאה לילדים בכיתה איבב, ואמרתי להם, יכול להיות שאתם צחקו עכשיו בחצר עם חברים, ואתם תהיו בלחץ יותר גדול מאשר אני הייתי בגמר, במשחק יורוליג.
נכון.
עכשיו, לגבי לחץ, זה גם דברים שהם מולדים, גם הרבה פעמים הבנה סיטואציה, יכול להיות שאתה אומר, רגע, אני לא מבין מה ההשלכות של להיות טוב או לא להיות טוב. אתה מבין, אומר, אתה ילד בן 20, אם אני מסתכל על ילד בן 20, מבחינתי זה... זה נער חלול.
אבל היה לך גם במכבי את התמיכה והאהבה והחברות שהיה לך בגליל? ככה היית אומרי...
היא שונה, היא שונה. היא שונה, היא שונה לחלוטין. מכבי היא מקום הרבה יותר תובני, עם הרבה יותר לחץ.
נכון.
עם, היו לי את החברים, אני בקשר עם עומרי עד היום, הוא גם היה באירוע, הוא בכלל, כאילו יש הרבה חברויות שלקחתי מהמקום הזה של מכבי, אבל זה שונה לחלוטין. זה שונה לחלוטין בהשוואה לגליל, זה אי אפשר להשוות פשוט.
בואו נעבור לנבחרת ישראל, אחד האירועים, שני אירועים בעצם האחרונים שיצא לי להיות איתך, האחד משחק עם כל האגדות, עם מומו לוסקי. ופתאום אתה רואה שם את הדיגור.
איך שאני שומע, מומו אני מחייך, לא יודע למה.
כן, אלו ליאו, ומה שלומך?
כשאני הגעתי לנבחרת, אמרתי עוד מעט הוא יפרוש, הוא החזיק איתי עד הסוף.
כמה שנים היית איתו בנבחרת?
12-13 שנים ברציפות. אני לא פספסתי אף קיץ. 12-13 שנים ברציפות.
אני מיד רוצה באמת להגיע לנקודה הזאת. זה נקודה נוראית. אפופו לפספס, זה משהו שלי כאיש כדורסל ואיש נבחרת מאוד מאוד מציק לי.
אני יודע מה אתה רוצה להגיד, נורא והיום.
אני אגיע לזה תכף.
נורא והיום, וכולם יחטפו ממני על הראש, לא אכפת לי מי.
בסדר. והאירוע השני שפגשתי אותך, זה היה במשחק לכבוד החטופים, לא יודע, למען החטופים,
שיום אחרי...
שיום למחרת קיבלנו באמת את הבשורה המרה של שני הנרצחים.
הייתי בשוק שזה קרה כל כך, כאילו יום אחרי בידי.
זהו, זה היה... אתה מנסה להקל את האירוע עצמו, ופתאום אתה מקבל שהם לא איתנו.
וזה בדיוק קרה באותו יום, שהם יצאו שם כל הסיפור.
כן, כן.
זה היה פשוט. ושאתה רואה את האנשים מקרוב, חוק מעין רחוק מהלב. ככה אני טוען, אבל... אבל שאתה פתאום רואה את האנשים, את האבא שדיבר את המשפחה, ופתאום הטרגדיה הזאת קרתה למים אחרי, זה נורא.
אפרופו נבחרת ותיקים, כמה באמת השליחות שאתם אפיק, אתה יודע, אפיק הקים את הנבחרת הזאת.
אני שמח שאמרת את השם, אני עמדתי לעצור אותך, להגיד
לא, לך אפיק. לא, כי אפיק ניסים, אתה יודע, כבודו במקומו מונח, מה שהוא עשה פה, חושב שהחזיר גם את האהבה של, אתה יודע, הדור הקודם, נכון. שלא ידע מי, פתאום אתה רואה את לנדה ונפד, ותומש שטיינאוור, ודורון שפר, ועדי גורדון, בצד שני דור אחר, את ליאור אליהו, את מתן, את רביבו, בוא נעד, שמה זה...
ממש, אפיק הגע פה איזשהו רעיון, מבריק, אבל אני חייב להגיד כאילו שהוא מנהל את זה כל הזמן. זה לא רק הפתיחת שט וזה, זה לשבת על אנשים, להגיע לאירועים וזה, אני חייב להגיד שאני... לא הגעתי להכל, כי הוא באמת ארגן המון המון דברים, אז מה שיכולתי להגיע,
אתה מדבר על תקופת המלחמה, בחמישה חודשים
האחרונים. מה שיכולתי ללכת, הלכתי. היינו במשחק, היינו בתל נוף, היינו בבסיס חיל האוויר, היינו בדבר הזה של מומו, היינו במשחק הזה של החטופים, היינו בעוד כמה ביקורים של בתי חולים ואלה, אבל הם עשו עוד הרבה דברים גם בלעדיי. זאת אומרת, אני רוצה...
הייתי עם הדרוזים, באוספיה היה משהו.
נכון, עשו עוד איזה כמה דברים. ותמיד כתבתי להם כל הכבוד, באמת כאילו, אני מהצד שני מה שיכולתי לעשות עשיתי. בכלל אנחנו נכנסים לאיזו מין תקופה כזאת של כל אחד מנסה לתת מה שהוא יכול. אתה יודע, אני מנסה אחרי השביעי, אחרי השביעי לעשירים.
לגרום לאסקפיזם מכל המצב החרה הזה, סליחה שאני אומר את המילה הזאת, אבל קצת לגרום לחיוך לאנשים שאהבו את המורה מכל, ופתאום רואים את הגיבורי ילדות שלהם.
אבל חייב להגיד משהו, אחרי השביעי לעשירי, לפחות מהצד שאני, מהסובבים שלי, הרגשתי שיש איזה קונצנזוס כזה לגבי איך אני יכול לעזור למדינה. אם זה בחיוך לבן אדם אחר, אם זה בלהכין אוכל לחיילים, אם זה לא יודע מה, אלף ואחד דברים.
זה מילואים.
כן.
לכל דבר, יש כאלה שלובשים מדהים והולכים...
אגב, אשתי לא הסכימה שאני אלך לעזה. זאת אומרת, יש הרבה חברים שהלכו לעוטף עזה בהתחלה, להכין אוכל לחיילים, אז היא לא הסכימה לי. זה אמרה לי, זה מסוכן, פחדת, אל תלך. לא אעשה משהו שיהיה זה. אבל חברים שכן הלכו, אמרו לי, תקשיב, אתה לא יודע מה הולך שם. עם ישראל במיטבו. עם ישראל במיטבו מגיע לשם ומכין אוכל ותורם ורוקדים ושרים, אפילו עם עצובים מבפנים כדי להרים.
כן, להרים את זה. ועכשיו אני באמת רוצה לחזור איתך לנקודה שלי באופן אישי מאוד מציק. זימון לנבחרת ישראל זה קודש, אתה יודע מה? נכון, אתה מספר שלא פספסת כמה שנים? 12, 13
שנים בצפות.
לא פספסת אפילו קמפיין אחד.
אם אתה מכניס לנבחרת העתודה בפנים, אז זה
14-15. וזה להגיע לנבחרת ישראל, קודם כל זה חלון הרעבה של הכדורסל הישראלי. ושאתה מגיע פתאום, אתה רואה סגל חסר, שחקנים נהדרים.
אגב, זה בסיס קבוע.
למה זה, אבל יהיה? זה לא היה קורה בתקופה שלכם אז.
למה? אני אגיד לך בדיוק למה. יש תקדימים בחיים, שברגע שנפרט הסכר, קשה לעצור את זה.
תן דוגמה.
הפעם הראשונה שיחסירו הרבה אנשים. גליוטינה לחתוך לכולם את הראש. אני לא מצליח להבין את קלות הראש הזה שמשחררים אנשים. אוקיי, אז קרה מקרה אחד, ואז כאילו עלו על איזה טרנד פה.
אחד חולה, אחד עם חתונה, אחד עם אירוע, אחד עם... אתה יודע, פתאום אתה רואה את הסגל, זה לא הסגל שאנחנו...
זה לא הכי טוב שלנו.
זה לא הכי טוב.
זה לא הכי טוב שלנו.
אתה יכול להגיע לאליפות אירופה, אתה יכול לצליח גם משחק אחד או שניים או שלושה, ולהגיע לרם... זה לא הסגל שאנחנו רוצים לראות.
זה לא. בכלל לא משנה, זה בלי קשר למה שאיפה מבחינת ניצחונות. נבחרת ישראל צריכה להיות עם הסגל הכי טוב שלה. תמיד. ואני לא מקבל את זה. אני לא רוצה להיכנס לשמות, כי זה...
לא, אני גם לא רוצה לציין.
זה גם לא אחד, זה הרבה.
היו כמה?
היו כמה, זה לא אחד, זה גם לא שלושה וגם לא ארבעה. היה איזה פעם אחת שחסירו איזה 7-8. איזה מחזור אחד כזה. אגב, תראה, זה קצת שונה מהמחזוריות שלנו, שהיה כל קיץ, היינו מתאמנים חודש, חודש וחצי, ואז היינו מתחילים את הטרום, ואז זה היה אליפות אירופה שנה אחרי. כל הקונספט הזה השתנה, שאני חושב שהוא נכון, אגב. לפי דעתי הוא מוריד...
בחלונות, שפתאום יש לך נובמבר, מרץ...
הוא מוריד בעניין, הוא מוריד מאוד בעניין.
של עומס.
לא. הוא מוריד בעניין של הקהל, כוונה. אבל הוא מוסיף, הוא מוריד מאוד בעומס. זאת אומרת, העומס הזה שאנחנו היינו מסיימים מונה, ואחרי שבועיים מתחילים עוד פעם מונים, למעשה מי שלא בנבחרת, מי שלא היה בנבחרת, יש לו חודשיים, שלושה חופש.
נכון.
אנחנו היינו...
בום, ושם מסיים מונה,
בלי הפסקה. בום. בלי הפסקה. אני שחקתי 10 שנים ברציפות כדורסל. בלי חופש. זה משוגע. זה היה גם אחת הסיבות
שאני חושב ש... איך הגוף מתמודד.
זה אני חושב, זה אחת הסיבות גם שידעתי שהיה חשוב לי עם עצמי לעשות את ה...
בלנס שלך בגוף שלך.
בדיוק. תחשוב מאוד, לשחק 10 שנים בלי הפסקה, ולהתאמש 3 פעמים בשבוע, לשחק פעמיים בשבוע באינטנסיביות. אי אפשר.
אני הייתי איתך אז, שהיה מלחמת צוק איתן בישראל, ב-2014, אז חגי, עובר איגוד הכדורסל, ואיגוד הכדורסל אמרו לי, טוב, אתה בא איתנו לקפריסין. ואז אני איתכם, אתה יודע, אני איתכם בנבחרת, ואתה חלק מכל הצוות,
מהווי,
ואתה רואה גם ארוחת בוקר, וגם ארוחת לפני משחק, וגם ארוחת ערב, וצור. ומתאמנים ביחד, זוכר אפילו שקובלסקי, בום, אתה עם גל מקל, עם יניב גרין, התאזים לי אורלי אובין, הלכנו, זכרון לברכה, הלכנו לבריכה, אני הוא ויוסי ודוגי.
תן לי שם בחוץ, אני לא...
כן, ואני אומר, בוא נרבק, איזה שליחות, איזה כיף, מי אני? אני לוקח מיקרופון ומדבר, אתם, אלו, זה מסגרת יומיומית שלכם, זה משהו מטורף.
נכון.
לא יודע, אבל אני חושב שמסגרת שנבחרת ישראל, זה מס, זה חובה, וזה לא משנה מה יש לך. לא משנה מה, באמת, כאילו... הפועל ירושלים, עוד סיפור שאני חוויתי איתך, אחד הדברים שאהבתי בהפועל ירושלים, זה חיבור לקהילה. זימנו אותי לפני מספר שנים, למשחק לזכרו של אלון בקל. בקרמיאל. ואז הגעתם לשם. אני ראיתי את השפת גוף שלך ושל יויו וכולם. אתם באמת כל משחק וכל אירוע אתם חווים שם משהו אחר. וגם הכרתם כמועדי הפועל לירושלים.
היה יש לי תמונה איתו עם אלון.
שבאליפות. שהוא ניף את הצלחת.
אני הלכתי אחרי שזכינו, עליתי למעלה לחבק את אמא שלי ואבא שלי. זו הייתה אליפות מאוד מאוד...
אליפות ראשונה.
רגשית אינטנסיבית.
גם ראשונה הייתה, לא?
של ירושלים.
של ירושלים.
כן. ושירדתי מההורים שלי, כנראה שהוא עצר אותי, אני לא זכרתי, כן? אני לא הכרתי אותו בפן האישי. וכנראה שהוא תפס אותי ועשינו תמונה מהירה, אני והוא ביחד. בירידה מההורים. והתמונה כזאת טיפה מטוששת, אבל רואים ברור שזה אני והוא. ואז אתה יודע, הכל כזה מתחבר, ואתה אומר, הצטלמתי איתו, ואתה פוגש את האמא, פוגש את האבא, ובסופו של דבר מה היה שם, הפיגוע המטורלל הזה, הנורא הזה.
בדיזינגוף, כן.
בדיזינגוף, מרחוק הוא ירה, פגע לו.
בום. ואתה רואה באמת את המשפחה, אתה מגיע, והשילוב של הקריירה שלך בענף הכדורסל, כאילו, אתה שם את הכדורסל בצד, אבל אתה מראה שיש לך פה סוג של שליחות, כמו שדיברנו מקודם בנבחרת הוותיקים, יש בכם איזה משהו, בכם, אני מדבר על אנשי הכדורסל. המתנה הזו של השליחות ולגרום לאנשים רגש.
אגרם, בלי להתאמץ.
ובלי להתאמץ.
זו מתנה מטורפת. אני חושב שלא הרחתי אותה מספיק כששיחקתי.
ובאפול ירושלים זה היה מאוד מורגש. אני חושב שהמועדון הזה עם כל החיבור לקהילה.
נכון.
אני לא מדבר הרבה מועדונים. עכשיו אנחנו רואים איזה מה קורה בגלל המלחמה, אבל אפול ירושלים זה כבר קיים הרבה שנים.
אפול ירושלים יודעת יותר מהקבוצות האחרות לכבד את לחבק את העצב, לחבק את המשפחות השכולות, ולצערי בירושלים יש לא מעט כאלה, ויש דברים כאלה שמוכים איתך לכל החיים עם הרבה עצב, אבל מתוך המקום הזה, כמו שאמרת, הזכות הזו שלנו לתת טיפה איזה חיבוק, איזושהי הרגשה יותר טובה למשפחות האלה.
כשהגעת למועדון הפועל ירושלים, סליחה, זה הסוג שרעידת אדמה בכדורסל הישראלי.
נכון.
ליאור אליהו, הפך להיות צמד במכבי תל אביב, הפך להיות שמונה גדול במכבי תל אביב, אחרי אנטוני פארקר. להגיע לירושלים יחד עם יותם, זה עשה פה משהו, זה הצהרת כוונות אחרת, זה כאילו קו חשיבה שונה, זה פתאום... אוקיי, אני מצהוב הופך לאדום, אני מתל אביב עובר לירושלים.
בואי שהמשחק הראשון שלי... עם הפועל ירושלים במלחה, מבחינתי הזיה. הזיה, לא פחות מהזיה. פתאום אני לובש אדום, פתאום האוהדים של ירושלים מעודדים, עד עכשיו זה היה תמיד
הקללות.
הקללות, אני אוהב קללות, אין לי בעיה, אני אוהב. כל עוד זה לא מגיע לילדים ומשפחה, אז אני אוהב. סיפור מצחיק על פאפי תורג'מן. היה משחק נגד עם גליל, פאפי היה בסוף הקריירה שלו בגליל, איתי, והיה לנו משחק נגד הפועל תל אביב עוד באוסישקין, עוד אוסישקין היה קיים. תראה, אני מזקן. והיה משחק נגד הפועל תל אביב, ופאפי תמיד היה אומר לי, שיקללו אותך, תדע שאתה שחקן. תראה לו, טוב. ואז הייתי מ-18, בשנה הראשונה שלי. אני קולה איזה 2-3 עלי, ומישהו צועק לי, 8 היה, לא נגיד עכשיו את הכללה, אני רץ לפאפי,
אמרתי לו... פאפי גילול אותי.
פאפי גילול אותי.
לא, מעכשיו אתה שחקן ליאו.
אומר לי, מה אמרו? אמרתי לו, צעקו לי 8, יא... אומר לי, עד שלא יגידו ליאו, אליהו, אתה לא שחקן, אתה שאתה רוצה למגרש. אז אמרתי לו, הבנתי אותך. בקיצר, גם פאפי אחד האנשים ש...
סמל ירושלמי, פאפי.
לא, גם...
ואתם גם עכשיו בנבחרת? בנבחרת הוותיקים, כאילו במפגשים האלה.
כן, כן.
מחליפים חוויות. זה כבר באמת שאתה מגיע להפועל ירושלים במצב הזה, כאילו... אני לא אשאל אותך איפה נהנית יותר מכבי תל אביב או הפועל ירושלים, כי כל אחד זה הנאה שונה.
בדיוק.
אז כאילו זה שנה מטומטמת, אני לא אשאל.
ענית על מה שהייתי אומר. כן. כי זה באמת נכון, כי קודם כל הוויה שונה, נקודה בקריירה שונה.
זמן אחר.
זמן אחר. אני חושב שגם הפועל ירושלים עברה איזשהו תהליך שהגעתי. אני חושב שדיברתי על זה מספר פעמים בחיים. אני חושב שהפועל ירושלים עברה את השינוי הכי גדול שלה, שהיא עברה ממלחה לארינה.
אני חושב שכל קבוצה שהשתדרגה באולם גדול, תראה את הפועל חולון גם.
נכון.
הפועל תל אביב.
נכון.
צריכה אולם יותר גדול מבחינת כמות הקהל.
אבל לא משנה, אבל התפיסה השתנתה ברגע שיש אולם אחר.
נכון.
נכון? זה חד משמעית, יש איזו השפעה, ובוא, עם כל הכבוד לעולם של חולון ולעולם של הפועל תל אביב, בארנה יש...
לא, גם הכמות יותר גדולה. בדיוק. 11 אלף איש.
11 אלף איש, והתקרה מאוד גבוהה. אתה נכנס כאילו ל... וואו, של מי האולם הזה?
כן.
זה התחושה. תחשוב שאתה בא לסרן נגד קבוצה, יש תחושה אחרת, שאתה נכנס לאולם קטן, אולם גדול. זאת אומרת, אתה מבין נמר, הסוג של החשש שאני אקרא לזה. אתה מגיע לאולם גדול, אתה אומר, בוא, זה קבוצה גדולה. יש אולם גדול, יש קבוצה גדולה, אתה מבין מה אני אומר?
הקורא ירושלמי הציק לך בהתחלה שהגעת לשם? בחורף די מורגש, אתה יודע,
החורף נוראי, אגב, בשנה הראשונה הייתה, אם אתה זוכר את השפת השלגים הזאת,
דחו את הגביע בגלל ה...
נכון, את הגביע, אז שלושה ימים לא הצלחנו לעלות לירושלים בגלל זה.
נכון.
אז כן, זה ספציפי, אגב, אחרי זה לא הייתה עוד סופה כזאת, זאת אומרת, זאת הייתה...
אבל הקור עדיין קיים.
הקור הוא אחר. הקור הוא אחר. מי שמכיר את הנסיעה מירושלים לתל אביב, אתה יוצא,
כן, בום.
מירושלים, אתה מגיע לתל אביב, ההבדל הוא... בין 5-7 מעלות.
נכון.
זאת אומרת, מפה לפה. זה כן, אגב, הוא קור אחר. זה קור, אני קורא לו קור אירופאי כזה, הוא קור אחר.
אימון, חשבת לעשות משהו? כאילו, הכדורסל הוא חלק ממך, אני חושב שאתה...
הכדורסל הוא חלק ממני לנצח. אני אוהב לראות לפעמים, אני מסתכל, פתח טלוויזיה
וזה. אתה מגיע למשחקים?
לפעמים. מדי פעם. מדי פעם, כשמישהו מציע לי איזה משהו.
מביא את הילד גם בשעות נורמליות, ראית אותך ברמת גן.
נכון, הייתי במשחק אחד של רמת גן נגד הפועל תל אביב. אני לא הולך הרבה, אני לא עכשיו מאלה שכל שבוע הולכים למגרשים, אבל בוא נגיד שמסתדר לי והציעו לי כרטיס כזה או אחר, אז אני זורן למשחק, בעיקר עם הבן הגדול, שירגיש קצת האווירה.
מסך הפדיח אז במשחק של מומו, אני זוכר, אבא ישל שנץ, זוכר את הרעיון.
לא, עם השנץ אני עד היום לא מצליח להיפטר מזה.
זה ענק.
כן, נשמה תאורה,
אבא דפק שנץ.
אבא נותן שנץ, הוא יודע את זה גם. הוא יודע גם, אני אומר לו, נגיד, אמר לי, אבא, מתי אתה חוזר? אז אני אומר לו, שלוש, הוא אומר לי, טוב, אתה תשען אחרי זה, טוב, אני רואה אותך בארבע וחצי, חמש.
איזה כיף זה.
אז לא, הוא יודע שאני, ששנץ אני מנסה לדחוף מתי שאני יכול.
הוא יודע את הקריירה של אבא שלו? הראית לו קצת מה...
עוד לא.
סבתא, אולי.
עוד לא, זהו, האמת בדיוק.
סבא וסבתא יותר גאים מאשר ההורים בגדול.
כן, אני חושב שלאורך הקריירה שלי, ההורים שלי, אמא שלי בעיקר, שמרה כמעט כל כתבה שפורסמה בעיתון או באינטרנט וזה, הייתה מדפיסה, ואני אומר, מה את עושה? תגידי, מה את... קיצור, פה לשם יש לי ארון שלם.
ארכיון.
ארכיון, עם מלא מלא כתבות ודברים מגניבים. ובדיוק השבוע היא שלחה לי איזה כתבה מצחיקה כזה. אבל יהיה מצחיק לפתוח את זה עוד כמה שנים עם הילדים.
זה יהיה מעניין.
זה יהיה מעניין, ואז פתאום אני קצת מעריך את מה שהיא עשתה לאורך השנים.
מה השחקן הכי גדול ששיחקת נגדו?
לוקה? נגדו? לוקה, זאת אומרת, כן.
אתה יודע מה, אני זוכר שהיה...
בחירת עטיב, כן, אבל אז הוא לא היה עוד...
אבל סלובניה באו לפה הוא ודרגיץ',
נכון, נתנו להם 20 מפרש בחצי.
ידידות, היה פה במנורה.
נכון, עשינו להם 20 מפרש בחצי.
שבועיים אחרי זה הם לקחו את אליפות אירופה.
נכון, אז זה, אבל ניצחנו אותם.
וניצח, כן.
ניצחנו אותם, נתנו להם 20 מפרש בחצי, ואז הם צמצמו.
כן.
הם צמצמו, בסוף אבל היה צמוד, וניצחנו. ו... אם אתה מסתכל על התפתחות של שחקן, אז כן, לוקה דונצ'יץ', שמרו ששחקתי גם נגד טוני פארקר, שהוא גם היה, אני לא חושב שהוא הגיע אבל
עדיין. נוביצקי?
נוביצקי, שחקתי נגד נוביצקי.
כן?
עם גרמניה. אם שם התחיל להיזכר נגד מי שחקתי בחיים, אז...
טוב, אתה יודע, לפעמים נפתח את הזיכרון
קצת. שחקנו נגד נוביצקי אחרי שהוא היה MVP בדלאס.
וואו.
נבחרת גרמניה. משחק הראשון היה באליפות אירופה נגד גרמניה. אחרי שהוא זכה עם דאלס באליפות, ב-NBA, וה-MVP של הסדרה.
מי החבר הכי טוב שלך בקריירה בגבול... ציינת מקודם את יוגב, את...
יש כמה. יש כמה. יש כמה. יש איזה כמה אנשים שאני בקשר איתם. קושיקרו, טל, יניב, יותם, יוגב. יש הרבה אנשים שבזה.
ציינתי מקודם שאתה הקלעי הרביעי, למעלה מ-1700, קרוב ל-1700 נקודות עם הנות במדעי.
קרוב מאוד למקום שלישי.
מקום
שלישי. מקום שלישי זה בועז ינאי. סיפור מצחיק, עוד סיפור מצחיק. אבא שלי, שהחלטתי שאני פורש מהנבחרת, עוד המשכתי לשחק, עוד לא פרשתי מהנבחרת, ועוד המשכתי לשחק. ואבא שלי אומר, תקשיב, הסתכלתי על הנקודות, אתה רחוק ממש מספר נקודות בודדות ממקום שלישי. ואז אמרתי לו, נו ו... אמרתי, תחזור לעוד איזה משחק שתיים, תסיים שלישי. כי ראשון שני זה ג'אמצ'י וברקוביץ', והם כאילו, לא יודע, כאילו הם שיחקו 40 שנה או משהו.
וואו.
אז... ואז אמרתי, לא, לא, לא נראה לי. אמרתי לו, גם מי ידע את זה? כאילו, מה זה משנה שלישי או רביעי? זה לא נראה לי כזה קריטי. אבל...
ההיסטוריה תעשה את שאלה.
כן, בסוף יבוא מישהו שיעקוף גם אותי, לא?
אני לא יודע אם בדור הזה, אולי דני, דני הוא...
לא, אבל דני לא מגיע כמעט לנבחרת.
זה גם נכון. אתה יודע מה, אפרופו בנבחרת, שאתה מגיע, מה שונה בנבחרת לעומת הקבוצות שאתה חווה איתם? מה, השפה? פתאום אתה מדבר רק עברית?
קודם כל אתה מדבר רק עברית, ויש איזה משהו, יש איזה קסם כזה, שהשחקנים שאתה נלחם איתם מולם, במהלך העונה, פתאום הם התחל למגרש. יש איזה קסם. ואתה צריך לשחק איתם ולהיות חבר שלהם, ולנצח איתם ביחד, ויש מצב שאתה מתחבק איתם, ואתם שמחים, וחודש אחרי אתה רוצה להרוג אותו למגרש, כן. שוב, כאילו, כן. יש, אבל, יש, אבל כאילו, לפחות בדור שלי, אני חושב שכן הצלחנו לעשות את ההפרדה הזאת בין המועדון לנבחרת, ולהיות ביחד.
סיפור הכי כיף שהיה לך בנבחרת? היה לך הרבה. אחד שלא תשכח?
אחד שאני לא אשכח? דווקא אני לא, כן, אני לא יודע כמה הצופים ישמחו לשמוע את זה, אבל זה פשוט היה קטע לפחות הכי מצחיק סלש עצוב שהיה לי. היינו באושוויץ,
okay. עם
נבחרת ישראל באליפות אירופה בפולין. נסענו עם נוח קליגר.
אוי. נכון, אוקיי. Okay.
ועשינו שם את המסע כאילו של בזה, ותראה את כולם מדמעות, פשוט כולם עצובים. אני לא אכנס, אני אעשה את זה בכותרות, והיה אמור להיות שיא הטקס, בזה שהיה טקס בסוף, משהו, אתה יודע, אינטימי כזה של הנבחרת ועוד כמה אנשים מהאיגוד, ואמרנו שבסוף שרים את התקווה, ואני אומר לך, אני בתחושה שלי, הייתי בטוח שאני בתקווה, לשיר את התקווה, שאתה לובש חולצה של נבחרת ישראל.
באושוויץ.
באושוויץ. זה כאילו, כן, זה כאילו...
זה קריסת מערכות.
מה גם שאני נכד לסבתא וסבא בולגרים שרדפו אותם הנאצים, הם לא היו במחנות, אבל רדפו אותם, והם מאלה שברחו.
אז הכל עולה למעלה.
וסבא שלי, זיכרונו לברכה, מתעורר כל חייו, כל לילה, צורח, ולא יודעים למה. צריך לעשות היפנוזות כאלה ואחרות, אבל שום דבר לא פתר את הבעיה, והוא כל לילה המתורח, צורח, עם ידיים ככה, וכל הנראה זה, היה איזה פעם אחת שאיזה חייל נאצי תפס אותו, והוא הצליח לברוח איכשהו. אז כנראה שזה הייתה הנקודה הזאת, זה היה... אבל בכל מקרה, הנקודה הזאת שהייתה אמורה להיות הכי עצובה, ומרגשת, הפכה להיות הכי מצחיקה.
כי?
מישהו התחיל לשיר את התקווה, שאנחנו לא מכירים אותו, והתבלבלו לו המילים, והוא לא הצליח, הוא לא הצליח להשתלט על זה. ואתה מכיר את זה שמתוך העצב, אתה יוצא כאילו לאיזה התפרצות מהעצב והדיכאון, היינו ממש, שמע, כי היינו מנוח קליגר שהיה שם, הוא סיפר לנו דברים שהאנושות, לא יודע איך האנושות יכולה לבצע כזה דבר, לא משנה על מי, עזוב שזה העם שלנו, איך האנושות יכולה לבצע כזה דבר. ומתוך כל העצב הזה, ההתבלבלות הזו שקרתה שם, גרמה לכולם להתפרצות של צחוק. אתה יודע, כאילו מה שנקרא הומור שחור כזה.
כן, מדי.
וזה רגע שאני זוכר שהוא היה כל כך עצוב וכל כך צחוק כזה ביחד, והיה איזה ערבוב, פשוט היה רגע רגשי מאוד מאוד חזק.
לסיום, מי תהיה אלופה לדעתך? הכדורסל השנה הפך להיות, קודם כל, די מעניין, ליגה מאוד מעניינת. נכון שאנחנו חווים את המלחמה ומשחקים, ופתאום המחזור הראשון משוחק עכשיו, שהכל השתנה, אבל... יש מתח, רואים את הדרבי התל אביבי, רואים את הפועל ירושלים שחוזרת לאט לאט ליכולת שכולם רוצים לראות אותה.
אני חושב שזה מסתכם בשלוש קבוצות מאוד פבוריטיות, שמי שאמרת פה את תל אביב, ירושלים ומכבי.
מהזווית שלך ומהתחושה שלך.
מהתחושה שלי, לפי דעתי, מכבי שוב.
כן.
מכבי שוב, למרות ש... אם תשאל אותי מי הפבוריטית השנייה, היא דווקא לא ירושלים, היא דווקא הפועל תל אביב. אני חושב שהפועל...
היא בנויה טוב.
היא בנויה טוב, אני מאוד אוהב את דני, אני חושב שהוא מאמן מצוין, שהוא עושה שם, עבודה מופלאה.
לקחתם אחד אליפות בירושלים, לא?
נכון. כמעט שנייה.
כן.
אתה יודע, על ראשון.
כן. ספר לי על זה.
וזהו. וזהו, אז אני חושב שהפועל תל אביב היא הטוענת לכתר השנייה. אני חושב שאם יהיה שחזור של שנה שעברה, אתה יודע מה, אני אגיד משהו אחר. אני אומר את זה כל כך הרבה שנים, כי תמיד יש איזושהי קבוצה שמתחבר לה. זאת אומרת...
השנה להפועל תל אביב הכל מתחבר.
והשנתיים, אני חושב שהפועל תל אביב...
כן, יש שם תהליך שקורה שם.
נכון. אז אני חושב ש... סדרה של 5 משחקים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, זה יכול להיות דבר מושלם לכדורסל הישראלי.
יש מצב שזה קורה?
הלוואי. הלוואי, זה צריך לקרות כל שנה. כל שנה. אתה יודע מה, גם הפועל ירושלים, אתה יודע מה, הייתה איך הפצצה. סדרה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. דבר מושלם.
נכון.
סדרה של 5 משחקים, הפועל ירושלים, הפועל מכבי תל אביב. דבר מושלם. אני לא מצליח להבין איך לא עשו את זה כל השנים. פיינל פור מבחינתי זה טרגדיה.
יש מצב שזה יקרה.
אני חושב, אני יודע שיש מצב שזה יקרה, אבל זה חייב לקרות. זה חייב לקרות, וכל שנה הפיינל פור הזה חייב להיעלם מהעולם. לפחות בליגה המקומית.
איך היה לך?
מושלם, כיף.
כן.
כן, תמיד כיף לדבר על כדורסל. זה, אתה יודע, שמי ששואלים אותי, אומרים לי הרבה פעמים לפעמים, אתה מדבר יפה, אני אומר, אני לא מדבר יפה, אני, זה טבעי לי, זאת אומרת, זה העולם שלי, זה כמו שזה העולם שלך.
כן.
זה העולם שלנו, אנחנו חיים את זה, אז עכשיו תן לי לדבר על פוליטיקה, יכול להיות שאני אתן לי גם גם.
לא, לא, איכס.
אבל אנחנו סתם אמרתי פוליטיקה.
לא, אבל לא משנה, כן, זה נושא בגיל אבל.
כן, אז
בוא נדבר על דייטים. לא, אז זה גם, זה גם העונה שלנו מעבר. ליאור אליהו, המון המון תודה שבאת.
תודה.
תחזור ליציקות.
יאללה, לחזור ליציקות.
וכן, ותמשיך ליהנות מהבאות ומאיש המשפחה.
זה הכי חשוב בסוף.
זה המהות שלנו בחיים.
לגמרי.
ליאור אליהו, אחד על אחד, היה לי כיף. אהבתם, שתפו, תעשו לייק. שיהיה לכולם ימים יפים, טובים ושפויים בעיקר. ביי ביי.